טוב, רבותיי, איסור חג שמח. אנחנו ממשיכים את האור של התורה משבועות, בעזרת השם. עכשיו זה תקופה ארוכה, בלי חגים. חג החופש הגדול. תלוי חג למי. אז יש איזה... צריך להצטייד טוב. כי בסיוון, תמוז, אב, אלול זה כבר חגיגות, זה כבר מרגישים חגים. והפרשה שלנו זה פרשת בעלותך. פרשה עמוסה בהמון המון אירועים, דרמטיים מאוד. ברגע שמתחילה תנועה, אז גם מתחילות הבעיות, בסדר? כל עוד סטטים למרגלות הר סיני, אז הכל בסדר, אז אין בלגן. ברגע שמתחילים לנוע, יש איזו תנועה קדימה, אז צפה פגיעה. סית רעך לא נשארת חייבת, וכשמתחילה איזושהי תנועה קדימה, אז היא מתנגדת. ויש הרבה משברים אצלנו בפרשה. אני רק אגיד משהו אחד שלא קשור לשיעור, אבל כדאי לתת אליו את הדעת. דיברנו על זה בחבורה הבוקר. יש גם בפרשה שלנו תאריך מיוחד, והתאריך הוא כף באייר. תאריך מאוד מיוחד. בכף באייר מתחילה התנועה לארץ ישראל, נכון? ב-20 לחודש השני נעלה ענן מעל משכן אדוני. תאריך מוזר, כף באייר. בדרך כלל התאריכים בתורה הולכים או ראש חודש או אמצע חודש, או א' או י' ד'. מה זה כף באייר? אין לזה שום תכלית. אלא אם כן אנחנו נרצה לטעון שהמטרה בכף באייר זה להכניס את עם ישראל לארץ ישראל בו' בסיוון, בדיוק שנה אחרי מתן תורה. כלומר, ליצור מצב של זהות בין הכניסה לארץ לבין מתן תורה. כי התורה, התכלית שלה היא בארץ ישראל. זה התכלית. אז שלא יהיה איזה פיצול כזה, חג מתן תורה מול חג הביקורים. לא, זה אותו חג. היום שנכנסנו בו לארץ ישראל, זה היה היום שקיבלנו בו את התורה, אם לא היו שיבושים. אחרי זה מתחילים שיבושים, הם מתעוננים, ואז יש עיכוב, ואז מרים מדברת בארון ומשה, אז מתעכבים עוד 7 ימים. אחרי זה הם רוצים לשלוח מרגלים, אז זה עוד 40 יום. אחרי זה מרגלים חוטאים, זה עוד 40 שנה. אבל תתעלמו רגע מכל החטאים, נגיד שהכל הולך חלק. הכל הולך חלק, אז הם בכף באייר מתחילים לזוז. 11 יום מחורב, דרך הר סעיר עד קדש ברנע. כן? אז מי חורב לקדש ברנע זה 11 יום. יש לנו באמצע שבת, לא זזים בשבת. אז זה 12 יום. בספר יהושע ראינו יש 3 ימים הכנה לקראת הכניסה לארץ ישראל. הגענו ל-15 יום, כלומר מכף באייר הגענו לבעצם ה' סיוון, בו' המכנסים. המטרה הייתה ליצור חיבור תאריכי שחג מתן תורה יהיה גם חג הכניסה לארץ. כי התורה והארץ זה כמו מכתב וכתובת. בסדר, זה גם מסביר למה חג הביקורים. מה הקשר לחג הביקורים? כי כשנכנסים לארץ, בדיוק בתקופה הזאת, בו' בסיוון, הם רואים את ראשית פירות הקיץ המתוקים, את הענבים, את האפרסקים, את הנקטרינות, ואין דבר שהם יותר רוצים מלאכול איזה, לתת איזה ביס לאיזה פרי. כי הרי במצרים לא היו פירות, היו רק ירקות. אז הם רוצים לטעום את המתיקות הזאת, אומרים להם, את ראשית החוויה שלכם. בקישור לארץ ישראל, תקריבו לקדוש ברוך הוא. אז חג הביקורים הוא בעצם משלים את השלישייה. פסח, יציאת מצרים, סוכות, ההשגחה במדבר, ושבועות, הכניסה לארץ. זה התכנון. ולכן זה ממש היה אמור להיות אותו תאריך. וזה מאוד מאוד בולט, כי כף באייר זה תאריך מאוד משונה. לא קורה כלום בכף. בדרך כלל התורה עובדת או באלף או בי"ד, זה כאילו התאריכים. אמצע חודש הלבנה במילואה, או תחילת חודש שהיא בחיושה. כף באייר, נעלה ענן, זה מדויק כדי להכניס את עם ישראל לארץ ישראל בו' בסיוון וליצור חיבור. זה בעצם אמור להיות אותו חג. ואגב, זה הטעם הכי הכי פשוט. למה אוכלים מאכלי חלב בשבועות? יש כל מיני טעמים מוזרים. למה אוכלים מאכלי חלב בשבועות? כי התורה נמשלה לחלב, שנאמר דבש וחלב תחת לשונך, בגלל שלהחליף את הלחם, שיש תה לחם. אבל הטעם הפשוט, הפשט, בתורה, ארץ ישראל מכונה תמיד ארץ זבת חלב ודבש. גם כאן וגם בפרשת המרגלים וגם בפרשת קורח, ארץ זבת חלב ודבש. נאכל מאכלי חלב. בסדר? לחבר. מה? כן. נכון. אז זה לא קשור, זה רק איזה מין חשבון שיצא לי בשבועות. לא שמים לחשבון הזה לב, כי הוא חשבון שלא בא לכלל מימוש. מהר מאוד הוא השתבש. כי מהר מאוד, איך שהולכים, העם מתחילים להתעונן, מתחילים עיכובים. אבל אם לא היו עיכובים, הכל היה הולך חלק. גלעד קושר, מהדרין. הולכים, מגיעים. מתי היו מגיעים? בא וסיוון. תחשבו על זה. טוב. קצת לפני כן, יש פה ציווי מאוד מאוד מעניין, דרמטי. אנחנו ביחד פה מחפשים, יש לי כל מיני כיוונים, אבל זה... אני אשמח אם תעזרו לי. אני אשמח, כן, תודה. וידבר אדוני אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות. לא, לקראת היציאה לדרך, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תשמע, אתה צריך לעשות חצוצרות. חצוצרות. למה? לקרוא לעדה ולמסע את המחנות. לקרוא לעדה זה לא סיבה מספקת, כי גם לפני כן משה היה צריך לקרוא לעדה, והוא לא היה צריך חצוצרות, נכון? הוא לא היה, הוא מסתדר, לא יודע, העבירו קול במחנה שמשה קורא לכולם, היו מגיעים. למסע את המחנות, איך יוצאים, מה יוצאים, זה כבר דבר חידוש, על כל פנים צריך את שניהם. ותקעו בהם, ונועדו אליך כל העדה אל פתח אוהל מועד. תקיעה אחת בחצוצרות, כל העדה מגיעים. אם באחת תתקעו, נועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל. אם זה תקיעה אחת, כמו בצבא שעושים ככה, מה זה אברהם? קודקודים אליי. זה נכון? אז אם תקיעה אחת, זה רק קודקודים. ותקעתם תרועה, ונסו המחנות הנוסעים קדמה. אם זה תרועה, אז המחנות המזרחיים נוסעים. תקעתם תרועה שנית, זה המחנות הנוסעים תימנה. התימנים נוסעים, המחנות הנוסעים תימנה. והקיל את הקהל, רק תקיעה ולא תרועה, סימנים, ובני אהרון יתקעו בחצרות, הלכם חוקתם דורדכם. טוב, אז יש כאן הוראה מאוד מאוד מיוחדת, שמשה רבנו עושה שתי חצוצרות כסף, המשך הפסוקים זה וכי תבוא מלחמה בארצכם על הצער הצוררתכם והראותם בחצוצרות ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם אני השם אלוהיכם. זה המשך הפסוקים שלא הבאתי כאן משום מה. כלומר, אנחנו מבינים באופן פשוט שהחצוצרות הם טכניקה. טכניקה לקרוא לכולם, ומשה התחיל, ולמה שזה לא ימשיך הלאה. אבל המדרש מתעקש, גמרא לומד את זה במסכת מנחות, שהחצוצרות היו רק למשה רבנו. רק עבור משה רבנו. הוא היה, עשה אותם משלו, מכספו, ורק הוא היה מותר לו להשתמש בהם, ואחרי שהוא נפטר, הם נגנזו. תראו, כך אומר המדרש, עשה לך שתי חצוצרות כסף, שיהיו תוקעים לפניך כמלך. עשה לך, כתוב פה פעמיים לך. תודה, עשה לך. תודה, ברוך תהיה, סליחה על עליך. ברוך אתה, אדוני, שהכל יהיה גמור. כתוב בפסוק ב' פעמיים לך. עשה לך והיו לך. אז מזה הגמרא אומרת במנחות, שזה לך לך, רק כמו שרבני יכול להשתמש בזה. אומר המדרש, עשה לך שתי חצוצרות כסף, שיהיו תוקעים לפניך כמלך. עשה לך משלך, עשה לך. לך אתה עושה ולא לאחר. אתה משתמש בהם ואין אחר משתמש בהם. למה? מה, יהושע לא יצטרך לקרוא לעם? לכינוסים? לא יהיה... בסדר, אז נגיד שמסע המחנות זה מיוחד למדבר, אבל כינוסים תמיד יצטרכו. למה לא להשתמש בכלי הזה? מה הבעיה? תדע לך שהרי יהושע, תלמידו של משה, לא נשתמש בהן אלא בשופרות, כשבא להילחם ליריחו. נתכנסו ליריחו שבע אומות שנאמר, ותעברו את הירדן ותבואו ליריחו, וילחמו בכם בעלי יריחו, האמורי הפריזי, הכנעני, החיטי הגרגשי, החיבי והיבוסי, ואתן אותם בידכם. וכי שבע אומות היו בעלי יריחו, אמר רבי שמואל בר נחמני, יריחו נגרה של ארץ ישראל, המנעול של ארץ ישראל. אם נכבשה יריחו, מיד כל הארץ נכבשת. לפיכך נתכנסו לתוכה שבע אומות. היה שם ריכוז מאמץ. ומה כתיב שם? וירי העם ויתקעו בשופרות. מלמד שאפילו יהושע תלמידו לא נשתמש בהם. ולא תאמר ליהושע, אלא אפילו משה רבנו, שעד שהוא חי בעצמו, נגנזו. שמשה רבנו, ביום האחרון שלו כבר, היה צריך לגנוז אותם. אמר רבי יצחק, הרי שמשה אומר, כשהוא בא להיפטר מן העולם, הקהילו אליי את כל זקני שבטיכם ושוטריכם. נכון? ביום האחרון בוילך. למה כאילו אליי? תעשה בחצוצרות. ואיכן היו החצוצות לתקוע בהם ולקונסן? אלא עד שהוא בחיים נגנזו. אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, לקיים מה שנאמר, אין שלטון ביום המוות, הווה עשה לך שתי חצוצרות כסף, לך אתה עושה ואין אחר משתמש בהם כל ימי חייך. ומדרש דומה כאן, אין שלטון ביום המוות. רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, חצוצרות שעשה משה במדבר, כיוון שנטה למות, גנזן הקדוש ברוך הוא, שלא יהיה אדם תוקע בהם והם באים אצלו, שנאמר, הקילו אליה את כל ראשי שבטיכם, לקיים מה שנאמר, ואין שלטון ביום המוות. המדרש מוסיף פה עוד איזה נתון, למה צריך לגנוז את זה ביום האחרון של משה? כדי שלא תהיה איזה טעות, ומישהו בטעות, אחרי שמשה זה, יתקע בחצות האנשים, ילכו אחריו, יבואו אליו בטעות. אז הקדוש אומר למשה רבנו, תשמע, אני מאוד מבקש, ביום האחרון, אל תשתמש בחצוצרות, בוא נגנוז אותם, כדי שלא תהיה נתקלות. שואל אביעד שאלה שבשבילה התכנסנו. מה התקלה? כלומר, אז בואו נציף פה את השאלות, בסדר? השאלות הן ברורות לגמרי, כן? מה כזה? חצוצרות, זה נראה משהו טכני, פרקטי, חצוצרות ושופרות, מה זה משנה? זה עניין טכני. כל כך המדרש, זה לא המדרש, זה המדרש דורש את הפסוקים. כתוב פה פעמיים לך, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא עדה. פעמיים לך, כלומר, הכתוב אומר שהחצוצרות מיועדות רק למשה רבנו. ואסור לאף אחד אחר להשתמש בהם. הם צריכות להיגנז. והם צריכות להיגנז כי אולי מישהו כן ירצה להשתמש בהם. בסדר? שאלה? עכשיו, נוסיף שאלה על שאלה. בסדר? ואחרי זה ננסה להתחיל לבאר את זה בעזרת השם לפי מה ש... יורונו רבותינו הגדולי ישראל ממעיינות תורת החסידות. מה זה חצוצרה? מה זה חצוצרה? מה זה המילה חצוצרה? מלשון מה זה?
חצץ ורע.
חצץ ורע.
חוצץ.
חוצץ.
זה כמו מילה חץ.
חץ. רש"ר הירש אומר שחצוצרה זה מלשון חצר. חצר. כלומר, שאתה רוצה לנהל איזה מרחב כלשהו, חצר כלשהו, אתה צריך לעשות רע שיתפשט על פני החצר, כן? בתזמורת, אז יש איזה מנצח דגול שאני כרגע לא זוכר את השם שלו, כשהוא היה צעיר הוא כתב 10 הדיברות למנצח, ואחד מהם הוא אל תסתכל לכיוון הטרומבונים, זה רק מעודד אותם. Don't look at the trombones, it only carries them. כאילו, גם ככה יש להם נטייה להשת... אתה מסתכל עליהם, אז הם עוד יותר עושים ככה עם הזה. יש נטייה להשתלטות, יש נטייה להתרחבות, אז עם זה אתה יכול באמת לנהל. באמת בתזמורת שיש בכלי נשיפה. אבל פעמים החצוצרה, הטרומבון, הסקסופון, זה כלים מובילים, כלים שהם... הם לא חברים של החליל צד, הם בולעים אותו, בסדר? אז זה אפשרות אחת. יש תורה אלומה, מופלאה, שנאמרה בתור איזה פצצה, וכולם אומרים, מה הוא התכוון? של התלמיד הגדול של הבעל שם טוב, הבעל שם טוב ביום הפטירה היה בשבועות, תלמידו הגדול הרב המגיד, המגיד רבי דובר ממזריץ', שכולם מצטטים אותה. הנה אומר כאן דגל מחנה אפרים, ושמעתי בשם הרב המגיד המנוח מורנו הרב דורבר, דובבר, זכרו לברכה לחיי היום הבא, חצוצרות הוא לשון חצי צורות, ודברי פי חכם חן. חצוצרה זה נוטריקון חצי צורה. מה זה אומר? אנחנו עדיין לא מבינים, רק הוספנו שאלה על שאלה עכשיו, בסדר? אז כרגע אנחנו מסכמים את השאלות, למה זה כל כך מיוחד למשה רבנו? למה רק משה רבנו יכול להשתמש בזה? למה צריך לגנות את זה לפני משה רבנו? ובכלל מה זה חצוצרה? מה זה הביטוי הזה? טוב. רבותיי, שימו לב. פה, בתורות שלפנינו, בעצם בעקבותם בפסוקים, נמצא אולי אחד הדברים שבני אדם מבקשים אותם מאוד מאוד. ומי שמגלה את הסוד הזה, הוא עלול גם לעשות בזה שימוש לרעה. ולכן התורה מצווה לגנוז, וזה סוד המנהיגות. סוד המנהיגות. תארו לעצמכם שמישהו מפזר עליכם אבקת קסם ושגורמת לכך שכל מה שתגידו, אנשים ילכו אחריכם. אבקת קסם. כל מה שתגידו, ילכו אחריכם. זה מסוכן? תלוי אצל מי? אצל עידו זה מסוכן מאוד. נכון, אבל זה יכול להיות מסוכן, נכון? זה גם יכול להביא המון ברכה. המון אנשים רוצים שיהיה להם את הקסם הזה, שאני, שילכו אחריי, שאני אגיד משהו וזה... איך עושים את זה? שלח אותי לאיזה קורס, ברטוריקה, שסתכל עם העיניים, לעלות עם הכל, להיות דרמטי, לעשות איזה, איך אני... תורת השכנוע, שלום עידו, מה שלומך עידו, מאוד יפה לך, החולצה הכחולה, מאוד הולם אותך, אתה מחמא, כאילו אתה מתחיל את כל הזה, תרצה לקנות ממני, כאילו, כן, איך? תורת השיווק, תורת הנאום, תורת הרטוריקה, תורת הביטחון העצמי, מה? כל האירוע הזה, זה הכל, לא, אנשים רוצים להשיג איזושהי השפעה, בין אם זה לצורכי מחירה או כסף, או בכלל אתה רוצה, נגיד, להיבחר לעמדת, להיות ראש עיר, להיות ראש ועד בית, להיות ראש ההסתדרות, להיות ראש הממשלה, כאילו, אז איך אני משווק את עצמי, איך אני פה, איך אני שם. נכון? ואם היה אפשר לקבל את זה באבקת קסם, אז מה רע? פוקוס פוקוס. וידבר אדוני אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני הולך לתת לך את הסוד שאנשים ילכו אחריך. עד עכשיו, אני רק מזכיר לכם שכרגע, בפרשת בעלותך, כרגע, נתן, התכנון והמחשבה היא שעם ישראל עתידים ללכת תקופה קצרה במדבר, והם אמורים להיכנס לארץ ישראל. נכון? ומי יכניס אותם לארץ ישראל? משה רבנו. כלומר, זה כרגע התכנון, פרשת בעלותך. אחר כך הדברים מסתבכים, אבל כרגע אנחנו נמצאים באיזה אי כזה, שבו... וזה שעם ישראל הלך עד עכשיו אחרי משה רבנו, טוב, זה לא חוכמה. למה? הוא במדבר, הוא עשה להם ניסים, הוא עלה להר סיני, הוא ירד מהר סיני, הוא הקדוש ברוך הוא דיבר איתו. זה מקביל למצב חירום. מצב חירום. אבל זה שילכו איתו במצב שגרה, זה כבר אחרת לגמרי. כלומר, מנהיגות במצב חירום היא ודאי מנהיגות חשובה מאוד, אבל האם היא גם תדע להיות מנהיגות סוחפת במצב השגרה? אחת הדוגמאות המפורסמות לזה בהיסטוריה, מה? צ'רצ'יל אומר כאן, ג'רמי ויזמן שמבין בהיסטוריה, שצ'רצ'יל נבחר להיות ראש ממשלה בגלל פריצתה של מלחמת העולם השנייה בהנהגתו הכושלת של צ'מברליין שקדם לו, היה ראש ממשלה נערץ, ניסה, שרומם את רוח האומה הבריטית לאורך שנות המלחמה, והביא לניצחון אדיר על האימפריה הנאצית, והוא הוביל את הקו של אפס קנייה, של מלחמה עד ניצחון מוחלט וכן על זה הדרך, בנאום המפורשם שלו, We shall fight on the ground, we shall fight on the sea, we shall fight on the island, we shall never surrender, we shall protect our island, כן, נהוג, אה? ודקה אחרי שנגמרה המלחמה, הוא הפסיד בבחירות לאחד, שקוראים לו, קראו אותו קלמנט אטלי, צ'רצ'יל היה מאוד חריף, הוא אמר, אחרי שהוא הפסיד, לדאונינג 10, זה בית ראש הממשלה שלהם, הגיעה מכונית ריקה ומתוכה יצא קלמנט אטלי. כן, זה היה הדרך האנגלית להגיד למישהו, אתה אפס. זה, כן, זה מה אתה יודע, כמו שאתה... בוא נאמר ככה, כשסטלין שמע שצ'רצ'יל הפסיד בבחירות, הוא השתכנע סופית שדמוקרטיה זה שיטה למטומטמים. הוא לא צריך להבין את הדבר הזה. איך... אבל... הסיבה שהוא הפסיד הייתה בגלל שהוא איכשהו גמר את מלחמת העולם השנייה. הוא אמר, רגע, נשאר לנו עוד מלחמה קטנה, אחת אחרונה לעשות וזהו, עם ברית המועצות. אז העם הבריטי אמר, חלאס מלחמות, שיגעת אותנו, רוצים קצת נורמליות. אז זוז, יש הבדל בין מלחמה לבין שגרה. לא כולם יודעים לעשות את המעבר הזה, נכון? אז כאן זה מדבר על מסע ועל שגרה. איך ילכו אחרי מנהיג? אז זה כבר מסביר למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תקשיב, זה לך, זה לא לאחרים. אם מישהו ייקח את זה, את הכלי הזה, ויעשה בו שימוש, וזה לא אותנטי וזה לא אמיתי, זה עלול לגרום נזק. אין נזק יותר גרוע מ... אתם יודעים, כל אחד, הנזק שהוא עושה זה לפי פוטנציאל ההשפעה שלו. אז אם אדם רגיל עשה נזק, בסדר, אז לא בסדר, אבל אם זה מנהיג, יתברר שמנהיג הוא שקרן, הוא זייפן, הוא השתמש בכל מיני כלים שהם לא פשוט כמו מין סוכן כפול כזה, כן? אז זה נזק עצור כשמנהיג, נכון? אז יש פה בעצם שתי תנועות, שני כיוונים שננסה ביחד ללמוד, אולי שלושה. אבל לפני כן אני רוצה להניח את נקודת היסוד. נקודת היסוד היא שאנשים דווקא לא אוהבים ללכת אחרי מי שאומר להם מה לעשות. למה שאני אבוא? קראת לי, אז למה שאני אבוא? מה קרה? חייב לך משהו? מה אתה, אם אני אבוא, לא אוהבים. אם אני הולך אחרי מישהו, צריך סיבה לדבר הזה. אז בואו נראה. נתחיל. זה הכל בעקבות הפירוש של החצוצרות חצאי צורות. שמעתי בשם הרב המגיד המנוח, מורנו הרב זובר, חצוצרות ולשון חצי צורות, בדברי פי חכם חן, וזהו פירוש המשתף שם שמיים בצערו. היינו, שמחבר ומייחד צערו בצער השכינה כביכול, ומבין שבא לו מחמת שהיא מגעגעת לבוא לבחינת שמיים, שיהיה בסוד אדם שלם, זכר ונקבה אברהם, וכל החסרונות הם באים משם, בכדי לייחד ולהתפלל על חסרונה, כידוע מכמה מאמרים. ואז כשמבין זה ומתפלל על צער השכינה, זה דגל מחנה אפרים, אומר כן, כביכול, אז בוודאי ממלאים לו בקשתו וכופלים לו כנזכר לאל. יפה. זה סוד אחד. סוד אחד של מנהיגות זה מנהיג שמצטער בצער השכינה. מצטער בצער השכינה, הכוונה שאתה מסתכל על המציאות, אתה אומר, אני מנסה לראות אותה מהזווית של השם יתברך. הדבר הזה גורם לו צער או גורם לו שמחה, הדבר הזה הוא לפי רצון השם יתברך או לא לפי רצון. כלומר, זה בעצם מנהיג שקצת מנותק מהאגו שלו. הוא מצטער על מה? על צער השכינה. על זה הוא מצטער. וזה יש לומר מרומז בפסוק כי תבוא מלחמה בארציכם והראותם, היינו תחברו צער שלכם בחצוצרות, היינו בחצי צורות, היינו צער שכינה. כשאדם נגרם לו איזה צער, אז הוא יכול להיות מרוכז בעצמו, ואני זה, הוא יכול להגיד, הצער שלי הוא איזה בבואה, הוא איזה הדהוד, שיקוף מצער שכינה. ואז אתה מחבר את החצי שלי עם החצי של השכינה, צער שכינה נוצר כאן איזה משהו שלם. עכשיו זה ממש מבוא למנהיגות. מבוא לזה, האם אני עסוק בעצמי, האם אני עסוק במה שקרה לי, האם אני עסוק בכאב שלי, או שאני אומר, הכאב שלי בתור מנהיג, או הסבל של העם שלי בתור מנהיג, הקדוש ברוך הוא זה הסבל שלך, זה הצער שלך, ואז גם המנהיג מתפלל. כשאנשים מרגישים שמי שמוביל אותם מצטער בצערתם, והוא מתפלל עליהם לפני השם יתברך, כי הוא רואה כאן איזה צער יותר שלם, הם הולכים אחריו. הם הולכים אחריו. זה משה רבנו. יש לדבר הזה דוגמה מופלאה אצל חנה. חנה היא יקרה, נכון? אין לה ילדים. זה אחד הצערים הכי גדולים בעולם שאדם אין לו ילדים. לאישה, גם לאיש, עדיין לאישה יותר, אין לה ילדים. בשלב מסוים היא קמה להתפלל. והפסוק שם אומר ככה, והיא מרת נפש, ותקום חנה אחרי אוכלה ואחרי שתו, נכון? ואז ותעמוד יד מזרד יכבד אדוני, והיא מרת נפש ותתפלל על אדוני ובכה תבכה. פסוק הזה יש בו שגיאת כתיב. מה השגיאה? אומר עידו, אז יכול כתוב אל, ומה כתוב? על. כלומר חנה הבינה, היא הרי ניסתה את כל סוגי התפילות, אבל רק כשהיא שיתפה צער שכינה בצערה והיא אמרה לקדוש ברוך הוא, זה שאני עקרה זה סימן קטן מהעקרות כביכול שיש כלפי מעלה. מה הקדוש ברוך הוא מנסה להוליד ולא מצליח כבר 300 שנה? את המלכות, נכון? המלכות הובטח כי תבוא וכי תבוא אל הארץ, ואמרת שים עליי מלך, שום תשים עליך מלך. כמה זמן זה אמור לקחת? 10 שנים, 20 שנה, 40 שנה, 50 שנה. אנחנו נמצאים כבר 390 שנה אחרי הכניסה לארץ, 390 שנה, ולא קורה כלום. אין מלכות, עקרות. אז חנה מבינה, אומרת, אני מבינה שהעקרות שלי היא בעצם שיקוף של העקרות שלך, מתפללת על השם ולא אל השם, מתפללת עליו. קדוש ברוך הוא, רחמים עליך. עכשיו, כשעושה את זה מנהיג, זה מרקח את הכל. זה כבר לא המנהיג מול העם, כאילו הוא מנסה לסחוב אותם, והם מנסים כן לבוא, לא לבוא. זה כולנו ביחד מולו יתברך. אני אתן פה משפט שלי הוא מאוד עזר, או אני מוצא אותו משמעותי, נגיד בכלל מתחום של זוגיות. מה קורה כשאתה מערב את הקדוש ברוך הוא בצרות שלך, או בשמחות שלך, או בהחלטות שלך? אז שמעתי פעם שכל אדם צריך לשאול את עצמו כל הזמן שלוש שאלות ביחס לקשר הזוגי שלו. למה אני התחתנתי עם אשתי? לזכור, בסיבות, וגם הסיבות הן מתחדשות, נוספות סיבות, טוב מאוד, שאלה אחת. שאלה שנייה, למה אשתי התחתנה איתי? גם זה אני צריך להזכיר, מה היא ראתה בי, גם זה. שאלה שלישית והכי חשובה, למה הקדוש ברוך הוא בחר שנתחתן? מה הוא חשב? וזו התשובה הכי מעניינת לכולם, היא גם תשובה משתנה. כי כשאני אומר למה אני בחרתי באשתי, אז אני אומר כך וכך דברים טובים שראיתי, ואחרי זה, אחרי חתונה, גילינו עוד דברים טובים, מצוין. ולמה אשתי התחתנה, אני אומר, בטח היא ראתה בי את הדברים האלו והאלו והאלו, מצוין. אבל למה הוא בחר שנתחתן? זה בדרך כלל בגלל דברים שלא ראינו ולא חשבנו, והם גם נראים לנו במבט ראשון כסוג של קושי אפילו, והבדלים, ואז אתה אומר, אבל עכשיו אני מבין מה הקדוש ברוך הוא רצה לעשות, הוא רצה להגדיל אותי, אז הוא דווקא חיבר אותי עם התכונה אותי שהיא קשה לי, אבל היא דורשת ממני להתאמץ, ואיך היא רוצה להגדיל גם אותה, אז כאילו זה תשובה בכלל משדה אחר. כשמערבים שם שמיים, פתאום הכל מקבל איזו זווית אחרת. אז משה רבנו, הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, עליך אני יכול לסמוך. שכל צרה שלא תבוא לעם ישראל, אתה תבין גם את הצער שלי בדבר הזה. את הקושי שלי, את הכאב שלי. ותתפלל עליי ועליהם. ולכן זה שמור רק למשה רבנו. אבל הדבר המדהים הוא שכשמנהיג מתנהג באופן הזה, אז אנשים הולכים אחריו. כי הם מבינים שהוא מגיע ממקום אחר. הוא לא עסוק רק, ואולי לא בכלל, בעניינים האינטרסנטיים של אני אשלוט, אתם תעשו מה שאני אומר לכם, אני מחליט. זה לא הסיפור. הוא אומר, תראו, אני כאן עבורכם, אני כאן שליח לשם יתברך, אני גם מצטער בצערתו ואני מתפלל עליו, אני כאן כלום, אני כאילו נמצא בענווה, וענווה אמיתית, לא מזויפת, היא גורם מושך ומגנט. ממשיך הדגל מחנה אפרים, וכי תבוא המלחמה והראותם, היינו תחברו הצער שלכם בחצוצרות, היינו חצי צורות, היינו צער שכינה כביכול, שיש פירוד למעלה, והם שני חצי צורות, שני חצי צורות שם, ושמיים המגעגעים, שם ושמיים, זה שני חצי צורות, המגעגעים להתקרב ולהתייחד אל אחד, אחד אל אחד, אז בוודאי, אם כל תעשו באמת, אזי אם נזכרתם לפני השם אלוקיכם ונושעתם מאויביכם. אתה רואה איזושהי צרה? פלל הקדוש ברוך הוא. זה אפשרות אחת. דומה לכיוון הזה, אומר עבודת ישראל, עוד פעם, כולם מצטטים את התורה של הרב המגיד, הנה קיבלנו מאדמו"ר הגאון מורנו הרב דוב ז"ל, צירוף חצוצרות חצי צורות. דהיינו, שהיו מרמזים על כנסת ישראל עם דודה, שהם כחצי צורה, כל אחד לבדו כביכול, כבודו לפי רצונו הנורא, התברך כל אהבתו והידבקותו בתאומתו כנסת ישראל, והיא גם כן משתוקקת ומתדבקת בנפש רוח ונשמה לבוראה התברך, עד שהכל נכלל באחדות. כלומר, עוד איזה, כן? זה חצי צורות, מדבר על כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. עכשיו, למה זה חשוב? כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, משה רבנו, תעשה חצי-חצי, חצוצרות. מה זה אומר למשה רבנו? כאילו הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו כרגע גושפנקה על כל הפעמים שמשה רבנו התחצף לקדוש ברוך הוא. מתי הוא התחצף? כשעם ישראל עשו כל מיני בלגנים וכל זה, והקדוש ברוך הוא חצה, משה רבנו אמר, לא, מה פתאום, אל תיגע בהם, אני לא מסכים, אני שובר את הכלים, אני לא מוכן, אני לא פה, אני לא שם. זה דרך, מותר, ראוי. אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיב למשה רבנו, הם הולכים אחריך, הם יבואו אליך בדיוק בגלל הדבר הזה. אתה כל הזמן רואה חצי-חצי, אתה רואה אותי רוצה להידבק בהם, ואותם רוצים להידבק בי. וזה חצי-חצי. אם אין ישראל, אין הקדוש ברוך הוא. תמשיך להילחם עבורם. מרמזים על כנסת ישראל עם דודה, שהם חצי צורה, כל אחד לבדו כביכול כבודו, לפי רצונו הנורא התברך כל אהבתו והידבקותו בתאומתו כנסת ישראל. לקדוש ברוך הוא יש אחות תאומה, אחת היא יונתית עמתי, תאומתי. אחותו התאומה של הקדוש ברוך הוא זה כנסת ישראל. אפשר בלי אחות התאומה. וכיוצא בזה הרבה מצוות שציוונו הבורא ברוך הוא לרמוז בהם הייחוד והדיבור כמער איש ולוויות, החיבוק הזה, כמו הלולב, האתרוג, הנזכר בזוהר בתיקונים וכן שאר העניינים. אני מדלג טיפה, ואף אגב, ועל ידי הייחוד נעשים דבר אחד שלם. וכדוגמתם היו משה ואהרון כאן נודע, ונקרא גם כן השפתיים כמו נצח ועוד. גם מלאכת התקיעה בשופר, כן, כתוב שמשה ואהרון הם כנגד שפתיים. הערבה דומה לשפתיים. ושתי הערבות, אחת כנגד משה, אחת כנגד אהרון. בתקיעה בחצוצרות, מי שכאן נשפן, אז יודע שתקיעה בחצוצרות, אתה צריך מחבר את השפתיים, גם קצת בחליל נאי, אתה צריך חליל נאי לפחות, חצוצות, אני לא יודע לנגן, אבל נאי כן. אז צריך לעשות כזה ככה, חובר, ואז ישרוק כזה הצידה, אם אתה לא תחבר את השפתיים זה לא יהיה. אז יש פה שתי שפתיים מחוברות. מי הם השפתיים? הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני מכיר אותך, שאתה יודע להילחם עבורם, כי אתה מבין שזה חצי חצי. אולי מנהיג אחר היה מקבל את ההצעה של הקדוש ברוך הוא, בוא נעשה אותך לגוי גדול עצום ורב. בשביל זה הם הולכים אחריך. בשביל זה שתתקע הם יגיעו אליך, כי הם מבינים שאתה נלחם. זה כמו בצבא, יכול, להבדיל, כן, להבדיל, להבדיל. אז נגיד, יש מ"מ, מ"פ וכל זה. פתאום איזה חייל חטף עונש. עבר, המ"פ נתן לו זה עונש. המ"פ יודע שהעונש לא מוצדק. ראש רגיל, זה להגיד, שמע, העונש שלך לא מוצדק, אבל אני, מה לעשות, זה המ"פ, אני... טוב. אז המ"מ יצא קטן. אבל אם המ"מ אומר לך, חכה רגע, נכנס לחדר של המ"פ, אומר לו, שמע, אין מצב, החייל הזה לא נשאר שבת. הוא לא נשאר שבת. הוא זה לא מגיע לו, הוא חייל טוב, אני לא מוכן. המ"פ אומר, אני נתתי את השבת, אני לא מוכן, שום פנים, אני נלחם עליו. החייל ממתין שם ושומע את ה... שומע את המ"מ שלו נלחם, הוא אומר, בוא נה, איזה גבר, המ"מ הזה, וואי, וואי, אני הולך אחריו באש ובמים. והמ"מ יוצא. אומר לו, תשמע, בוטל. עד ש... ואפילו אם נגיד לו, תשמע, לא בוטל, אבל ניסיתי, גם טוב. מרגיש שהוא נלחם עבורו. זה נקרא חצאי צורות. משה רבנו הוא נציג הקדוש ברוך הוא. משה רבנו הוא לא מנהיג שהתמנה על ידי העם. הוא הונחת עליהם. הגיע ממצרים, ממדיין, אמר להם, הקדוש ברוך הוא אמר לי לגאול אתכם. אז נציג של מי הוא? לכאורה הוא נציג של הקדוש ברוך הוא. כל הזמן משה רבנו מראה להם שהוא הנציג שלהם. הוא נלחם עבורם מול השם יתברך. אומר לו הקדוש ברוך הוא כאן, יישר כוח. מצוין. חצאי צורות. זה חייב להיות משה. בדיוק, לכן, יפה אמרת נתן, לכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, רק אתה יכול לתקוע. אם מישהו אחר ילך ויתקע, וזה לא הוא, זה זייפן, ועוד ילכו אחר בטעות. לא מתאים. אגב, גם כן דבר שקשור לשבועות ולא שמים אליו לב. שיא החוצפה של משה רבנו. אין חוצפה יותר גדולה מזאת. כמה אנחנו לא מדברים על משה רבנו בקרוב הזה. חוצפה דקדושה, חוצפה כלפי שמיה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, נגיד היום, יום, איזה יום? יום שני. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, יום רביעי מתן תורה. תפתח את היומנים, יום רביעי מתן תורה. משה רבנו מה עושה? בא לעם ישראל, מה אומר להם? אה? יום חמישי. בלי להתייעץ, בלי לשאול, בלי לדווח, אפשר? כלום. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני דחיתי ביום. בסדר? דחית ביום. כל העולם מחכה למתן תורה, לתקעת דורות וכל זה, ואתה דוחה ביום. בלי להתייעץ, כתוב ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הדעת המקום איתו. מה עם הדברים הללו? שיבר את הלוחות, פירש מן האישה והוסיף יום אחד מדעתו. הוסיף יום אחד? אבל למה? הקדוש ברוך הוא אמר לו יישר כוח. למה הוא הוסיף יום אחד מדעתו? מה הסיבה? כלומר, הרבי הראשון שדואג שיהיה תלמוד תורה לנשים בעם ישראל, זה משה רבנו. הוא אומר, לפי איך שהקדוש ברוך הוא אמר, חלק מהאנשים, לא כולם, חלק, לא תוכל להשתתף במעמד עשרת הדיברות. לא מתאים לי, אני רוצה... יש, בהלכות טומאה וטהרה, יש אחד מהדברים שמטעמים זה שכבת זרע. אם יצא שכבת זרע לגבר, אז הוא טובל במקווה, ונגמר הסיפור. אבל אם היה יחסי אישות, אז שכבת הזרע בתוך גופה של האישה, במשך שלושה ימים היא עדיין נחשבת כשכבת זרע שמתמת. רק כעבור שלושה ימים היא בעצם מפסיקה להיות משהו ממשי וניתן לטבול. אז כדי שיעבור הזמן הזה של שלושה ימים, משה רבנו הוסיף יום כדי שכל הנשים תוכלנה להשתתף ב... ב, ב, ב כן, כן, טובה. כן, בדיוק, כן, בדיוק. לא, 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 הייתה עם בעלה, חיו ביחסי אישות. אז זה כאילו, אז עכשיו אתם עשו לחשוב על אנשים. מה הם חושבים על משה רבנו? הוא נלחם בשבילנו. הוא דאג לנו. הוא לא השאיר אותנו מאחור, הוא דאג שנהיה מתן תורה. אתה מבין? זה החצאי צורות פה. והשפתיים גם כן. כי מילת שפתיים הוא על משקל שניים, כמבואר בספרי דקדוק. כי שפה אחת לא תוכל לדבר בלא חברתה. וכן הרגליים אפשר ללכת באחד. מה שאין כן שאר איברים כנודע, והשפתיים הם הנקראים שערים וכולי. והיינו כי מחשבת המלך אי אפשר להשיג ולעשות רצונו רק אחרי שהתגלה על ידי השפתיים והדיבור. אז אם כך זה החיבור הזה. אז חצי צורה השני של משה רבנו זה שהוא כל הזמן חושב על טובתם של ישראל וגם מוכן להילחם בשביל זה כלפי שמיה. וכאן הקדוש ברוך הוא אומר לו מצוין, תעשה חצוצרות, תשמיע את הקול הזה, שכולם ישמעו את הקול שאתה נלחם עבורם, מצוין, בזכות זה הם יבואו אליך. והדבר, הפירוש השלישי מביא כאן השם משמואל, אני אגיד את זה אולי בעל פה ואז נקרא את זה בפנים. אמרנו חצוצרה, חצאי צורה, נכון? הפירוש אחד אמרנו, אני אעשה חזרה, פירוש אחד חצוצרה, צער שכינה. תחבר את הצער שלך עם צער שכינה, טוב? פירוש שני, תחבר את עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. פירוש שלישי, המנהיג צריך לראות את עצמו כל הזמן חסר, ושעם ישראל משלים אותו. אני ואתם חצי חצי. זה נקרא שלם וחצי, בסדר? כלומר, השלם מושג על ידי שני חצאים, שהמנהיג הוא כל הזמן חי בתודעה שהוא חצי. כלומר, תודעת ענווה, אני כאן משרת, אני כאן שליח, אני כאן בלעדיכם לא שווה שום דבר, אני... כן, זה דבר כל כך חשוב, כי אם אתם שואלים, מה הטעות של מנהיגים? זה כשהם עוברים את הרוביקון הזה והם בטוחים שהם מרכז העניינים וכל השאר תפאורה מסביבם. שמה מתחילה הבעיה, שמה מתחילה הזליגה. שהם המאור הגדול, הם הזה, וכל העם ככה מסביבם, איזה מין תפאורה כזאת, שם מתחילות הבעיות, שם מתחילות ה... זה קרה גם בתנ״ך, כמו אצל יהואש המלך, שהיה ילד והחביאו אותו בקודש הקודשים, וכשהוא יצא, אז הוא התנהג יפה, כי יהוידע, הכהן הגדול הורה אותו, אבל אחרי שיהוידע, הכהן הגדול נפטר, כתוב שם כזה פסוק סתום, והיא אחרי שיהוידע נפטר, באו כל השרים, אז שמע המלך עליהם. לא כתוב מה הם אמרו לו, אבל משם ואילך הוא מתחיל להתנהג בצורה מאוד מאוד אכזרית ואלימה. הוא הורג את זכריה, בן של יהוידע הכהן שהורה אותו. והוא... חז"ל אומרים, מה הם אמרו לו? אמרו לו, שמע, אתה היית, הרי כדי להציל אותו מהתליה, הכביאו אותו בקודש הקודשים לשבע שנים. אמרו לו, אתה היית בקודש הקודשים? ויצאת בחיים? שמע, אתה... לא היה מנהיג כמוך, לא יהיה מנהיג כמוך, אתה זה. והמלך, כל מנהיג, הוא נעים לו שאומרים לו דברים כאלה. אתה מאור הדורות, אתה מאור הזה, אתה שמש העמים, שמתחיל ככה לטפים, ואומרים שהדבר, מצבו של אדם נהיה גרוע כשמתחיל להאמין מה שאומרים עליו. לשבח, לא לגמרי, כן, לשבח. שמחים אותך בסדר גמור, אתה לפחות עצמך יודע את האמת. לא, הוא האמין, התמכר לזה, ומשם התחילו כל הצרות. משה רבנו כל הזמן רואה את עצמו בתור חצי. כל הזמן. כל הזמן הוא חצי. אני כאן בשבילכם, אנחנו ביחד, אנחנו... אני זורק פה איזה משפט, מדרש גם כן נפלא. כשמשה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל, הוא התפלל הרבה תפילות. כמה תפילות הוא התפלל? 515, כמניין ואתחנן, כמניין שירה, כמניין תפילה. תפילה, שירה ואתחנן זאת אותה גימטריה. 515. והתפלל, התפלל, התפלל, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה יודע מה? אני מוכן. אתה נכנס, אבל הם לא. כלומר, כאילו הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה יפה שיגידו שאתה נכנס ואת כולם השארת למות במדבר? ככה אתה מוכן? אז משה רבנו אמר, לא. אמר לה, הקדוש ברוך הוא, תישאר איתם במדבר, ואני מכניס את כולכם ביחד. זה שכנע אותו. אני אכנס בלעדי מה אני שווה? רק איתם. כאילו הוא התפלל על כל, ניסה להתפלל על כל דורו אולי. זה החצאי צורות, כשמנהיג כל הזמן מזכיר לעצמו, לא משנה כרגע, מנהיג של מה, אנחנו מדברים פה על משה רבנו, גדול המנהיגים של עם ישראל. אבל כל אחד מהמנהיגים שלו, כל הזמן מזכיר לעצמו, המורה מזכיר לעצמו, אני חצי, ומי החצי השני? הכיתה, התלמידים. כשרב מזכיר לעצמו, אני חצי, מי החצי השני? הקהילה. כשממם, חיה, כל הזמן חצי, חצי, חצי שקול. אז אנשים הולכים אחריו. אז הם באים. במדרש רבה, עשה לך שתי חצוצרות כסף, אתה עושה ומשתמש בהם, זה השם ישמואל, ולא אחר משתמש בהם. העניין, דיני שופרות מורים על הכנעה. חשבנו כאילו גויים כבהמה לפניך. כן, שופרות זה אדם, הלב שלו נשבר. נטיפה מדלק, כמאמר, השביט ונדל, בקיצור, והכל הכנעה, הכנעה, הכנעה. ולעומת זאת, החצוצרות הם נועדו למה? להגבהה. אז אני אקרא פה כמה משפטים, דילגתי פה כמה שורות. בזמן דוד המלך עליו שלום של המקדש לישראל, אחרי רחבה שלו, לא היה בדין להשתמש בחצוצרות, רק דוד המלך, הנה, שהיה שפל בעיניו מאוד, כמאמרו למיכל בת שאול, וכל ספר תהילים עליה מזה, על כן הוא השתמש בחצוצרות. מי יכול להשתמש בחצוצרות? מי יכול? חצוצרות זה, כמו אמרנו, שופרות, זה קול של הנמכה. חצוצרות זה קול של הגבהה. מישהו שפל בעצמו באמת, הוא יכול להשתמש בחצוצרות. אז זה משה רבנו ודוד המלך, שניהם מגדולי הנבטנים. משה רבנו אומר, אנחנו מה? דוד המלך אומר, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם. הם יכולים להשתמש בחצוצרות. בסדר? כי הם מרגישים בעצמם שפלים, מרגישים בעצמם חצי. אז אם אתה מרגיש חצי ואתה מלא בענווה, אתה גם יכול לדבר דברים גדולים ודברים גבוהים, בלי שזה יתפס כגאווה. ועל פי הדברים האלו יובן המדרש, להלן, אתה משתמש בהם שאתה מלך ואין אחר משתמש בהם. אלא דוד המלך, שנאמר, ויעמדו הלווים על עומדם והשיר משורר וחצצות מחצצרים. ויש להבין, אני מפורש במסכת תמיד, שתמיד היו כהנים וחצצות וכו', כן? ועל פי הדברים ההם, הנעל בטעם שמשה משתמש בחצצרות משום שהיה ענב מאוד. הוא מלא בענבה, הוא מרגיש כל הזמן חצי. משה חצי, אבל כל התורה סביבך, קוראים לתורה תורת משה, משה הוריד את התורה. אני רק חצי. בלי עם ישראל, זה לא שווה כלום. מה נעשה חצי בלי, אתה יודע, מה אתה עושה עם חצי? אתה חייב את החצי השני, נכון? בלי, יש לך חצי מפתח לאיזה מקום. בלי החצי השני אפשר להיכנס. וכמאמר הכתוב, והשביטו בניכם את בני לוי, רואה אמור מזבח. זהו, הבנתי, זה. פה שני קטעים דולגו לי, יש פה שני קטעים שהם אותו דבר, אז אני אגיד את זה בעל פה, כן? בעצם מה שאמרתי, כן? משה היה משתמש בחצרות כי היה ענב מאוד. וכן נאמר במקדש, מקום העירה נופל על כל אדם פחד מהשם, מהדר גאונו, שם אפשר להשתמש בחצוצרות. אז משה רבנו שהוא תכלית הענבה, הוא מרגיש את עצמו כמו חצי, הוא יכול להגיד דברים גדולים, וזה לא יחשב לגאווה, הוא יכול להגדיל את עם ישראל, והם לא יבואו לכלל גאווה, כי בפנים הוא כל הזמן מרגיש שפל, והוא כל הזמן מרגיש חצוי, משה וגם דוד. גם אצל משה היו חצוצרות, וגם אצל דוד חצוצרות אחרות. אז אם כך, שאלנו את עצמנו, למה הציווי המיוחד על משה רבנו לחצוצרות? וראינו לפי הפירוש של הרב המגיד שהחצוצרות זה בעצם ביטוי מן שפת קוד לחצי צורה. וכשאדם הוא חצי, בשלושה ממדים, כשהוא חצי, אז הוא מנהיג שכשהוא קורא, אנשים יבואו אחריו. או שהוא חצי כי הוא כל הזמן מחבר צער שכינה, כל הזמן הוא מחבר צער שכינה, כל הזמן הוא אומר, מה שקורה איתנו זה רק בבורה למה שקורה עם השם יתברך, והוא מתפלל על העניין הזה, זה אפשרות אחת. או שהוא חצי כי הוא כל הזמן דואג לחבר בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. הוא לא נוקט עמדה רק לטובת הקדוש ברוך הוא כל הזמן. הוא גם נלחם לטובת עם ישראל. כמו שמשה רבנו נלחם לטובת עם ישראל, בין אם זה לטובת אנשים, בין אם זה לטובת עם ישראל כולו. ואז אנשים אומרים, אכפת לו מאיתנו. הוא לא רק נציג של המערכת, כביכול, כן? הוא לא רק איזה, הוא, למרות שהוא הונחת, הוא נלחם עבורנו, עבור הפשוטים. אגב, זה מסביר למה משה רבנו גם הביא את הערב רב. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מאשים אותו בזה שהוא הוציא את הערב רב. שיחת עמך, מה זה? משה רבנו, אני, נכון, אני דואג לכולם. אני, גם אלה שרצו לצאת ממצרים והם לא יהודים, זה אני, גם אותם לקחתי על עצמי. הוא, למרות שהוא מנהיג ממונה מלמעלה, הוא דואג לאנשים מלמטה, אז הם הולכים אחריו. והדבר השלישי, הוא מרגיש את עצמו חצי ביחס לעם ישראל. אנחנו נקרא את זה בעוד שבועיים, כשדתן ואבירם יחלקו, משה רבנו, הוא ילך אליהם, וינסה לפייס אותם, ויבוא אליהם. הרב הגדול! דתן ואבירם, שני חוצפנים, מה זה? הוא יבוא עם חלל כבודו, וינסה לפייס אותם, הוא, מה זה? כל אחד מעם ישראל הוא יקר וחשוב. הוא כל הזמן רואה את עצמו בתור חצי כלפי עם ישראל. ואז כשאנשים מרגישים ענווה, הוא ודוד המלך. כשאנשים, דיברנו על דוד המלך, הזכרנו את הפסוק הזה כמה פעמים, וכל איש ישראל ויהודה אוהב את דוד, כי הוא יוצא ובא לפניהם. כי דוד בא, אכפת לו מהם, הוא הולך, הוא חוזר, הוא תורח, הוא מתאמץ, הוא זה, אז הם אוהבים אותו. אז הם קשורים אליו. אז אם אדם הוא חצוצרה אמיתית, חבר את השפתיים, כן, חצוצרה, מרגיש חצי צורה, הוא גילה את סוד המנהיגות. סוד המנהיגות, ענווה אמיתית. אין דבר יותר מסוכן מענווה מזויפת. יש גם היום קורסים בענווה. בסדר? דבר לשם רבים, אל תגיד אני, תגיד אנחנו, הכל כזה ב... אבל ענווה, הרמח"ל אומר במציאת ישרים, ענווה מזויפת זה כמו בית מלא תבן. כשאתה מנסה לחסום אותו, אתה סוגר את הדלתות, את החלונות, אבל התבן מציץ מתחת לשולחן, וזה מציץ לך התבן. ענווה היא אמיתית, היא לא יכולה להיות לא אמיתית. בשלב מסוים תופסים אותה, אבל מהפחד מהזיוף, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, רק אתה. אחריו, דוד, גם דוד אותו דבר. והענווה הזאת היא ענווה אמיתית, שאכפת לה באמת מהאנשים, שאכפת לה מצער שכינה, שהאדם כל הזמן רואה את עצמו כחצי, הוא לא שם את עצמו בתור מרכז וכולם מסביבי איזה מין תפאורה כזאת, אלא אנחנו חצי חצי, אנחנו ביחד נעשה את הדברים האלו, היא גורמת באמת לאנשים לרצות להיות ללכת אחרי המנהיג הזה, כן? עשה לך שתי חצוצרות כסף וכו', והיו לך למקרא העדה ומסע המחנות, ותקעו בהם, ונועדו אליך כל העדה. כשמשה רבנו משמיע הכל, כולם נועדים. אני אסיים ב... מה? מה אברהם? במדרש, כן, אבל אברהם לא היה לו עניין של מנהיגות, הוא היה ראש משפחה. באחד השלמים בצבא, במילואים, היה לנו מפקד, מפי, שאמרנו לו, תשמע, מתי אתה מתקדם? מתי אתה נהיה מגד? מתי אתה... יאללה, תעזוב אותנו. מה קרה? אי אפשר להגיד לו לא. אי אפשר היה להגיד לו לא. כל מה שהוא ביקש, אתה חייב לעשות כן, כי היה כזה מלא ענווה, וכזה חצי צורה, אז הוא לקח את הפלוגה, מילואים נקים, יש להם את הזה שלהם, לקח אותנו למקומות שלא חשבנו שאנחנו נעשה שם. וזה היה ממש דוגמה מובהקת לאיך נראית מנהיגות שהיא מונעת מכוח ענווה. שנזכה, רבותיי, ברוכים תהיו, שנזכה להיות חצאי צורה.